אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
יושבת ראש השדולה למען עוטף עזה, חברת הכנסת דבי ביטון, יש עתיד, שלום.
שלום.
מה שלומך?
שלומי כמו כל מדינת ישראל.
לא, שלומך פחות טוב, את היית בסדרות.
כן, כן. בהחלט, אצלי זה קצת יותר...
אצלך זה קצת יותר...
כן, המחבלים בשבעה באוקטובר, בעצם הטנדר שכולם צופים בתקשורת, אז הטנדר ירד אחרי הבית שלי. ובמקביל, ביתי, שהיא חברת קיבוץ כפר עזה, עם נכדיי וחתני, היו מוקפים מחבלים ובסכנת חיים, זאת אומרת שנינו, אני גרה 100 מטר מהמשטרה, כל הקרבות היו, כלומר שמעתי אותם, וגם עצם היותי נבחרת ציבור, אז אזרחים רבים מצאו לנכון לשלוח לי תמונות מאוד קשות של הנרצחים בסדרות, ובעצם הרגשתי באותו יום שאני מנהלת שלושה זירות, שעד היום אני לא מצליחה להבין מה היה באותו יום. זה היה קשה, באוויר כל הזמן שמענו יריות, ואת הקרב שהתנהל מול המשטרה יכולנו לראות מהמצלמות הביתיות שלנו. במקביל אני עם הבת שלי שלא יכולה לדבר, כי המחבלים בחוץ, וכשהיא מדברת איתי ואתה שומע את האלה הוא אכבר, ברוך השם, הם בסדר, הם בשפעים. תודה לאל, באמת לבורא עולם שהם ניצלו, שניצלנו. זה היה כל כך קרוב, זה משהו שמלווה. וזה לא פשוט, כי אני חזרתי לסדרות מעצם העצה שאמרו שאפשר לחזור, הייתי 5 חודשים עקורה מביתי, התגוררתי בתל אביב בחדר, במלון, ושאף אחד לא יתבלבל, זה לא החוויה של מלון, זה חוויה מאוד מאוד קשה, שאתה מגיע, וזה בעצם מיטה, ואז יש פרפסת, בזה מסתכם, כשאתה רגיל לבית שלך, לשגרה שלך, כמובן, כל היום לשמוע על הנהרגים, חיילים המדהימים שלנו, שמצילים אותנו, הנרצחים, אני בעצם מכפר עזה ומהסביבה כמעט מכירה את כולם, משפחת קוץ המדהימה, שכנים של ביתי, משפחות רבות שהכרתי אפילו באופן אישי, אנשים מסדרות, ועד היום אנחנו כבר כמעט 8 חודשים, והשכל לא מאבד את זה, זה מאוד קשה, אני באופן אישי גם לוקחת שיחות, נדרשת לשיחות, ואין, אתה מרגיש... אני בעצם בשני כובעים, אחד נבחרת ציבור, שאני רוצה לבוא, ויש לנו תקווה, ותהיה תקומה, ואנחנו לא נוותר להם. ובפן האישי, אני, שחוויתי חוויה מאוד קשה, לקח לי חודשיים להבין, בכל רגע, ללטף את הנכדים שלי, ולשאול את בעלי, בבקשה, תאמר לי שאני לא חולמת. שהם באמת כאן, משום שהחברים של הנכדים שלי, שנרצחו, שהיו בשבי, זו תקופה מטלטלת, גם עכשיו, החזירו אותנו לסדרות במהלך כל היום, כל היום אנחנו שומעים ירי, אנחנו שומעים הפצצות, תודה, לפעמים זה קצת מחמם את הלב, כי אתה אומר, וואלה, נלחמים סוף סוף, זה לא השבעה באוקטובר, זה משהו שהיה יותר חסר לי בשבעה באוקטובר, אבל מצד שני אתה כבר לא יודע מי יורה, איך יורים, ואז יש צבע אדום, זה לא שחסו עלינו, ממשיכה שגרה של צבע אדום, ואני טועה, מה היה כזה דחוף להחזיר אותנו? נכון שאסור לנו לוותר על חבל ארץ, אבל אין לנו ביטחון.
יכולת אבל להישאר שם, למרות שאת החלטת, יכולת להישאר במלון, או שאמרו לכם תחזרו וזהו?
אני שמחתי על גורמי הביטחון.
שאמרו לכם אפשר לחזור.
מה שפחות קרה בשבעה באוקטובר, לקח לי הרבה זמן, אבל אמרו שאפשר לחזור, אז אתה יודע מה, שיערתי שזה יהיה שגרה של קסאמים, בוא אני לא משלה את עצמי, אני גם אומרת לכם כאן, בהצהרה ברורה זה לא ייפסק. אבל עצוב להגיד שאנחנו תושבי סדרות והעוטף...
מה זה לא ייפסק, אף פעם?
אני כמעט ולא מאמינה שזה ייפסק לגמרי, מהסיבה הפשוטה, 23 שנים, סדרות,
כן,
הסביבה...
כן, אבל היום צהל בפנים, יפה. זה לא אותו
היום
דבר.
היום צהל בפנים ועדיין יורים, ומה יקרה כשצהל יצא משם? ואתה יודע מה, וזה לא רק גור חמאס, יש שם ג'יהאד ויש כל כך הרבה גורמים, ועד שלא ידעו לקחת את עזה, ושתגיע לשם איזושהי מנהיגות, שתדע לטפל בתופעה הזו ובאמת להיות למען האזרחים שלה, אנחנו עדיין נמשיך להיות בקו, כי אי אפשר לחסל אותם, בוא לא נתבלבל.
דבי, וזו בדיוק השאלה הבאה שלי, מי יש לו את האפשרויות לשלוט בעזה ביום שאחרי? כי אני שומע כל מיני דברים, ארצות הברית, ומצרים, ומדינות אירופה, מעלות את האפשרות שהרשות הפלסטינית תשלוט בעזרה. מה דעתך?
תראי, אני לא רוצה לתת פה איזה עצה מקצועית, כי
לא קשור למקצועית.
אבל דבר אחד ברור לי, והפעם אני דווקא אדבר מתור תושבת. אנחנו לא יכולים לעזוב את עזה עד שלא נבין שמי שישב וינהל אותה, אלה אנשים שאפשר לסמוך עליהם. זאת אומרת, מבחינה ביטחונית אני סומכת בשלב זה רק על מדינת ישראל, על הצבא שלנו.
אבל צה"ל לא יכול להישאר שם לעד.
הם יישארו עד שיגיעו, שיעשו איזו קואליציה עולמית, לא יודעת, מירדן, ממצרים, מקטר. פשוט צריך להבין שאי אפשר כבר להפריד. אולי הקטרים ידעו לי להילחם בחמאס בעצמם ופחות לפגוע בנו, אני כבר לא יודעת מה קורה שם. אז יכול מאוד להיות. אז לכן אמרתי, אני לא אתן עצה ביטחונית, אני רק יודעת שאנחנו בפועל מנועים כרגע מלעזוב.
שמתי לי לדבר נורא מעניין, תשמעי, קודם כל אני מדבר עליך עם המון כבוד, כי אני מדבר בדרך כלל עם כבוד לאנשים, אבל יש לי לך כבוד מיוחד, למה? כי את חווית חוויה שמדינת תל אביב לא חוותה.
נכון.
אז היו פה ושם טילים, אבל את אחת הגיבורות של השבעה לאוקטובר. אולי את מצטנעת, אבל
לא
לחוות עד והילדים שלך.
כמו שהיום סיפורים בסלון, אני מניחה שגם אנחנו בעתיד נצטרך לספר את הסיפור, כן, של השבעה באוקטובר.
אבל אני רוצה לשאול, הרשות הפלסטינית היא בכלל צד להחזיק בעזה ביום שאחרי?
אני עוד פעם אומרת, הרשות הפלסטינאית לפחות שהייתה עד השבעה באוקטובר, ממש לא. הם חלק בלתי נפרד ממה שקרה בשבעה באוקטובר. יכולנו לראות אותם חוצים את הגדרות, ראינו אזרחים, ראינו אנשים עם קביים שמצאו לנכון לבוא ולבזוז ולפגוע
ולרצוח. לא, אני לא מדבר על החמאס, אני מדבר על הרשות.
היו גם אזרחים, מבחינתי האזרחים הם חלק בלתי נפרד, אולי לא כולם,
מעזה, כן.
בדיוק, אולי לא כולם, אבל אפשר לראות את הסקרים אצלם,
בדיוק.
אפשר לראות את האני מאמין שלהם, וזה משהו שמדינת ישראל צריכה להתעורר, ומי שעומד בראשה, ודי עם התעתוע הזה, הם יש להם מטרה אחת, גם כשהם שולחים קסם לסדרות, יש להם מטרה אחת, לרצוח אותי, לרצוח את הנכדים שלי, את הילדים, וכל תושב ואזרח שהוא יהודי וישראלי. ולכן, זו צריכה להיות המגמה שלנו. ואני אגיד לך מעבר, ממשלת השינוי, בראשותו של יאיר לפיד ובנט, כשהיו בלונים והם הגיבו מיד, אתה יודע שאין בלונים באופן מפתיע? אנחנו לא רואים בלונים. זאת אומרת, ילד בסדרות בעבר מאוד פחד מבלון. היום אנחנו לא פוחדים. ואם הממשלה והביטחון והצבא היו יודעים להגיב מיד, ולכן אני אומרת, סורקים קסם, אל תשלחו הודעות, תתפנו. לי לא שולחים הודעות. קיבלתי קסם, שלחו באותו רגע לאותו מקום. לא מעניין אותי. אני אומר לך, אני באמת חלילה, לא רוצה לפגוע באזרחים, אבל אם אתם האזרחים נותנים את המעטפת, קחו בחשבון שאומנם הצבא שלנו הכי מוסרי, אנחנו יהודים ולנו יש ערך לחיים, גם לערך לחיים לאחרים, אבל זה לא יעלה על הדעת, שאם זורקים עליי קסם, צריך לחכות, להזהיר, ובסוף להוריד את המשגר. מעבר למשגר, כנראה שיש אזורים מסוימים, ושידע כל פלסטינאי.
וואלה דבי, הפכת לימנית.
אני, קודם כל, אני באה מבית מאוד מאוד ימני. מפלגת יש עתיד, בואו, לא צריך להסתיר. אנחנו מורכבים ממרביתנו, מרכז, ימין, ויש גם חלק אחר. אבל אני אומרת, מה צריך להיות? אני לא מתביישת בזה. כי למה צריך להזהיר אותה? מישהו מזהיר אותי? אני השבוע נכנסתי ביום שישי, אחרי שכבר היה צבע אדום, ארוחת צהריים, את שהצלחתי לשכנע את ביתי לבוא מאשדוד, אמרתי לה, בבקשה, בואי תאכלי שניצל. אין משפחה כבר, הם מפוזרים. קיבלה אומץ, הגיעה לסדרות. התיישבנו, צבע אדום, רצים לממד, נכדים שלי צריכים לחסות עם סמיכה, לא משנה שהממד, אתה יודע, גם לא ממש הוכיח את עצמו בשבעה באוקטובר, לקראת 4-5 זה היה, סך הכל מצאתי רגע, אמרתי, וואלה, נהיה שקט, אני אגש למקלחת. עכשיו, כשאתה נכנס למקלחת, אתה יודע, זה אתה עושה הכנה, וזה לא הכנה בגלל השבעה, זה מגבות, וזה כדי שלא טיפול, יקרה משהו שמישהו, ואתה מתחיל מקלחת וצבע אדום, תגיד, מישהו בכלל מבין מה קורה ברגע הזה? ב-15 שניות. זה פשוט תתעטף במגבת, תרוץ כשאתה כולך עטוף, נוטף סבון, לממד. לא תמיד מגיעים ב-15 שניות. כי לא תמיד שומעים את הצבע האדום מיד, אתה יכול לשמוע אותו בקריאה השנייה, השלישית. למה החיים שלנו צריכים להתנהל ככה? אנחנו ישוב, בקו הירוק במדינת ישראל, אנחנו לא צריכים לחיות ככה.
תגידי, אני בהחלט מבין מה שאת אומרת, אני גם מסכים איתך. אני רוצה לשאול, אוקיי, נגמרה המלחמה בעזה, ויכול להיות שגם תהיה ממשלה חדשה. אבל אני שואל אותך, אני שמעתי, הייתי אומר אפילו לחרדתי, כל מיני נבואות זעם של אנשים הרבה לפני המלחמה. אני רוצה להשמיע לך משהו, ואני מפה אשאל עוד כמה שאלות. אמר את זה מישהו, דעתו לא מעניינת אותי, מעניינת אותי דבריו. אני רוצה להשמיע לך משהו.
אחת ההטעיות הקשות ביותר שמתחוללות ממש ממש בימים אלה, וההטעיה הזאת נקראת מנסור עבאס, אותו מנהיג של תנועת האחים המוסלמים, הזרוע של האחים המוסלמים בתוך מדינת ישראל, ונמצא היום בממשלת ישראל, ואנחנו רואים את הדמות הזאת, והיא מבלבלת אותנו, היא מבלבלת את מי שלא מכיר את עולם המושגים האסלאמי, ולא מכיר את ההיסטוריה האסלאמית, ולכן אני מקדיש את הדברים האלה עכשיו, וחשוב מאוד שתקשיבו לדברים, וגם כן תשתפו אותם. באסלאם יש מושג שנקרא תקיה. תקיה זה ההישרדות על ידי התעיה. אם אני רוצה לנצח את האויב, אני לא יכול ללכת איתו ישר. אם אני אלך איתו ישר, אני אפסיד. לכן אני צריך ללכת איתו בעורמה, בהתעיה, בתחבולות. אני מכנה את זה תעתוע. זה מנסור עבאס. הוא מטעה אותנו, אחד בפה, אחד בלב, שלא נטעה. הוא המסוכן כאן. ומי שנותן לו במה, הוא זה שבעצם מכשיר בעצם את חיסולה של מדינת ישראל בתורת השלבים.
ואני רוצה להשמיע לך את מי שהיה תומך בממשלה שהוקמה לא על ידי הליכוד, ודווקא הדברים האלה נאמרו עכשיו בימים האחרונים על ידי רע"מ.
יש פה ויכוח בעולם הערבי, גם באמירויות וגם בסעודיה, לגבי חמאס. למשל, מנסור עבאס אמרת פה שהפלסטינים צריכים להתארגן מחדש לצד השני. מבחינתך, חמאס הוא חלק מהעם הפלסטיני?
בוודאי שהוא חלק מהעם הפלסטיני. אני רוצה לתת לך תשובה.
אבל חמאס הוא חלק מהפסאיל או לא? הוא פסיל פלסטיני, נכון?
מה הוא פסיל לבנוני? מה קרה לך?
זה בדיוק העניין.
ואני אקריא לך את מה שאומר מנסור עבאס בהודעה של רע"מ. מהיום הראשון קראנו להפסקה מיידית של המלחמה ולהגעה לפתרון של שלום. מה שקורה ברצועת עזה הוא בכלל זה הרעבה של ילדים, נשים, קטיעת הסיוע ההומניטרי. בתי חולים ומסגדים מופצצים, זה מבחינת פשע מלחמתי, פשע מלחמה, יש להניש בגינם על פי החוק הבינלאומי. כן, אלו הם פשעים נגד האנושות. עכשיו, למה אני השמעתי לך את זה? ולמה השמעת אחת הדברים הקודמים? כי יש איזשהו, אני לא יודע מה, חשש, שאולי הממשלה האחרת שתקום, תתבסס שוב על רע"מ.
כל הדברים שנאמרו כאן הם דברים חמורים. זה ברור שהאנשים האלה לא יכולים להיות חלק אפילו לא בממשלת ישראל ולא בכנסת ישראל. אני רוצה להזכיר, שגם בפעם הקודמת שרם היו בממשלה, הם לרוב קיבלו תיקים אזרחיים שיותר לציבור, אבל בטח ובטח, אם זו הגישה ואם זה אני המאמין, אני מעריכה שלא יהיה להם שום חלק. אני לא מקימה את הקואליציה, אני לא בונה את הקואליציה, אבל אני יכולה לומר לך ביושר, שראש הממשלה הקודם, ראש האופוזיציה שלנו, יאיר לפיד, ידוע ויכולים לצקצק כמה שרוצים באידיאולוגיה והאהבה והאכפתיות שלו במדינה הזו. הוא היה ראשון להתרות, גם בנושא של הג הוא הזהיר את ביבי, את ראש הממשלה שלצערי מנותק היום. ואני גם מזכירה שעם כל הרצון, ואם אני חושבת שבאמת יש מנהיג שיכול להוביל והוכיח את זה בעבר, זה דווקא הוא. אבל עם זאת, גם כשהיו צריכים ליצור קואליציות אחרות, שלא הוא יהיה ראש הממשלה, הוא עשה את זה בכבוד, והוא לא ראה רק את עצמו ואת הכיסא שלו. ולכן, אני מעריכה, וכפי שאני מכירה את יושב ראש של המפלגה שלי, אם יש רק חשש שמישהו עלול להיות כנגד מדינת ישראל, גם אם נשב שוב באופוזיציה, הוא לא יהיה חלק מאיתנו.
אני שמח לשמוע את זה. התובע בבית הדין הפלילי הבינלאומי בהאג ממליץ להוציא צווי מעצר לנתניהו, גלנט, ובאותה הבחה הוא גם מדבר על מנהיגי חמאס. זאת אומרת, הוא עושה איזושהי אנלוגיה, הוא עושה איזושהי השוואה בין מה שעשו החמאס לבין המלחמה כל כך צודקת של ישראל. מה דעתך?
שזו שערוריה, שברור שאנחנו לא כפופים אליהם, וטוב עשתה היועצת המשפטית שהבהירה את זה, החוצפה והצביעות של הארגונים, כולל בית משפט הזה, שמשווה את ראש הממשלה וצר ביטחון לרוצח נתעב סינואר וחבורתו, אין לה אח ורע. ולכן אנחנו צריכים להמשיך ולהילחם על הגנתנו, אדמנו אינו הפקר, ושהם ישלמו בדיוק אפילו יותר ממה שאנחנו שילמנו, אין מה לחוס עליהם. ולכן שימשיכו לדון כמה שהם רוצים, מדינת ישראל צריכה להמשיך עם זה עד הסוף.
טוב, אני רוצה, למי שלא יודע, אולי את כן יודעת, את יודעת מי זה אנשים שעטפו את קרים חן, התובע של בית הדין בהאג? אני אספר לך. במאמר מחר במעריב, אני מספר בדיוק מי האנשים שמסביבו. את בוודאי תתפלי לשמוע, אולי לא, שאחד האנשים היה היועץ המשפטי של משרד החוץ הישראלי, פרופסור תיאודור. הוא זה שהוציא חוות דעת, בזמנו הייתה סודית, בסוף שנות ה-60, הזה שישראל היא כובשת עם זר. ברור לך שמפה הוא לקח את זה הלאה, הוא עבר לארצות הברית, והוא אחד האנשים שעומד מאחורי חוות הדעת של קרים חן, התובע של בית הדין בהאג. בנוסף, יש שם עוד איזה בן אדם אחד, שקוראים לו לורסון, הבן אדם הזה הוא דני, שונא ישראל, גר ברשות הפלסטינית, נשוי לפלסטינית, גר בעבר. והוא אחד היועצים המשפטיים ש... אני לא יודע איך לקרוא לו, אנטישמי, ברור שאנטישמי. עכשיו, אנחנו רואים שאותו קרים הקיף מסביבו יועצים משפטיים וכל מיני אנשים שבעצם אנטישמים מוצערים. אז איך אפשר לקבל ומה ישראל צריכה לעשות כנגד הבקשה של קרים חן להכיר או לבקש את ההסגרה של ראש הממשלה ושר הביטחון?
אני אתייחס בצורה קצת יותר מורחבת. לפני שאנחנו בודקים מה קורה בהאג, בוא נבדוק מה קרה כאן אצלנו בבית. מזוודות הכספים שעבור לחמאס, מה שנקרא נרדמנו במשמרת, החמאס מורתע, חרף העובדה שאזרחים מן המניין הטריעו, לרבות אני שאמרתי שבועיים לפני, הם על הגדר, תשימו לב, הכתובת על הקיר, ואנחנו לא ביטחוניסטים, והמדינה ומי שעומד הממשלה ומי שעומד ברשותה היו עסוקים במהפכה משפטית, בכספים, כמה אנשים יטפלו בבית הזה, מה קורה עם הילד. השערוריה הזו שגרמה לנו לשלם מחיר כל כך יקר, אנחנו רואים את זה בא לידי ביטוי היום. רואים את זה באג, רואים מה קורה שמדינות כבר רוצות להכריז על עזה כמדינה פלסטינאית. שימו לב מה קורה בכל מקום. ישראלים היום מפחדים ללכת עם כיפה, ללכת עם מגן דוד. לא בושה לומר שאת הכשל הזה, המחדל, שהוא לא, הוא אמנם השיא הגיע בשבעה באוקטובר, זה עבודה של שנים, שנים, בראשותו של ראש הממשלה, הכי גרוע שהיה למדינת ישראל. הדם של האנשים האלה יהיו על הידיים שלו, עוד קלון תהיה על המצח שלו, אין לנו סלחנות. אני אומרת לך כתושבת שדרות, כאימא שהבית שלה התפרק, כי הבת אחת בשפיים ובת אחת נמצאת בבסיס, והשנייה, ואתה יודע מה? היא התקשרה אתמול הבת משפיים ואמרה לי, אימא, אני באה הביתה, אני רוצה לאכול יום שישי, כל כך שמחתי, נערכתי. והבוקר קיבלתי טלפון, אימא, אני מבינה שעוד סוער שם, מפחיד שם, בבקשה אל תתכונני. מישהו בכלל מבין איך נערסו עכשיו? זה לא הסיפור של דבי ביטון, זה סיפור של עוטף שלם של אזרחים לאורך 23 שנים. ואם לא היה 7 באוקטובר, אם לא היו תופחים, גם לא הייתה מלחמה. תנוח, באמת תנוחו. היה מבצע. כי תמיד התייחסו אלינו, כאילו אנחנו איזה קניון, יש בו מבצעים. מבצע כזה, מבצע כזה. הרי המלחמה הזו הייתה צריכה להיות כבר לפני 20 שנה, כי כנראה אם היינו עושים אותה, לא היינו משלמים מחיר כל כך יקר, והמדינה הזו הייתה מתעוררת על עצמה. אז בשבילי, אני אפילו לא מצביעה על זה בהג, ועל זה במדינה מסוימת. הכל מתחיל בראש. והראש הביא אותנו לאסון הזה, ומבחינתי, יחד הוא, כל הממשלה הזו, כל הצבא, כל מי ששילם וגרם למה שקורה, שיארזו את עצמם, יתכבדו ללכת הביתה. ואני סליחה שאני נסערת, אבל אי אפשר לחשוב ולהעביר ביקורת על העולם, כשפה בבית, בבית יש לנו אנשים קיצוניים, כמו השר בן גביר וסמוטריץ', ואתה יודע מה, אני אספר לך עוד משהו קטן. ביום העצמאות, יום העצמאות, 12 אוטובוסים הגיעו מהתנחלות לסדרות, עמדו, חסמו לנו את הכבישים, כי הם עשו את צעדת עשה. אנחנו רוצים לנסוע לארוחה, אנחנו לא חוגגים, אי אפשר לחגוג בימים האלה, אי אפשר לעבור. 30 דקות אנשים חיכו כדי שיאפשרו לעבור, וכולנו ראינו את התמונות, צבע אדום, הם משתתחים על הרצפה, מי שראה את הסרטונים, הילדים שלהם בוכים. סליחה, למה אנחנו צריכים את זה בעיר שלנו? אתם רוצים לצעוד לעזה, לכו מהכביש הראשי ותצעדו מצידי, תלכו. אז זאת התנהלות? באמת, ככה מתנהלת מדינה?
תגידי, במקום הכי רגיש. מה את אומרת, מה את אומרת על ההתנהלות של גלנט? מרוצה, לא מרוצה?
בסדר, אני רוצה לומר משהו. אני מזכירה, כשגלנט הזהיר, עוד לפני השבעה באוקטובר, המחיר היה לזרוק אותו, ואלמלא האזרחים, האמיצים של מדינת ישראל, וראש ממשלה פחדן, שהבין שאם הוא לא יחזיר אותו, כנראה הוא בבעיה. אני אומרת כזה דבר, הוא הזהיר בפעם הראשונה, הוא כבר כנראה קרא מה שקורה, לא הקשיבו לו,
לא ולא בכלום. הוא לא הזהיר על זה, אבל התורה.
הוא הזהיר? גלנט לא מזהיר.
לא, לא, גלנט דיבר על המהפכה המשפטית, הוא לא דיבר על...
לא, אני חושבת גם ביטחונית, צריך לבדוק את זה.
מה מדבר הזה הוא מדבר,
שהמהפכה המשפטית מחלישה אותנו.
אבל את יודעת שיש
אומרים... אבל כשאתה אומר מחלישה, אני מניחה שדבריו היה ברור שהאויב רואה את מה שקורה. זה היה חלק מזה. מה שביבי לא אהב לשמוע. אבל עם זאת, הצבא היום פועל. אני רוצה לומר לך שאנחנו שומעים אותם, אנחנו מחזקים אותם, אנחנו מתפללים, כי אנחנו יודעים שנעשית שם עבודה טובה, צריך לתת להם.
איך צריך לפעול במאבק על דעת הקהל הבינלאומית והאנטישמיות שמתגברת בעולם? מה צריך לעשות?
הסברה של מדינת ישראל היא אולי הסברה הכי גרועה בעולם. אנחנו רואים פישרים, חמאס, את הארגונים, את הסרטונים שמעלים, מפיצים, איזה מיד, אנחנו רואים את ההפגנות, זה לא קורה אצלנו. זה לא קורה כי אין לנו משרד הסברה ראוי שיודע לעשות עבודה, ואם כבר יש לך כמה אנשים, אבל במקרה ראו אותם באיזה הפגנה, אז מפטרים אותם. אז כל עוד לא תהיה פה הסברה, והסרטון שראינו של החטופות, צריך להגיע לכל בית.
על מי נדברת? לא כך הבנתי.
אלון לוי, שעשה עבודה ודיבר בהמון רשתות, והגיע כמעט לכל מיני מקומות, ובגלל שהוא עמד בהפגנת, במהפכה המשפטית, ראש הממשלה האמיתי, כן, כך הסברה אומרת, אני מעריכה שהיא גם נכונה, החליטה שצריך לפטר אותו. אנחנו עכשיו במוד לפטר אנשים, אנחנו צריכים לגייס אנשים, יותר הסברה, סרטון מזעזע כמו שראינו שאי אפשר, אני אחרי התמונה השלישית מיררתי את ה... בדם, אני הסתכלתי על הבנות ואמרתי, זו הבת החיילת שלי, זה מה שהיא עוברת, וככה כל בית בעולם
צריך לראות את זה. אני שואל אותך איך, מה צריך לעשות? אתם מחר בממשלה, מה אתם עושים? מקימים יחידת הסברה, מה אתם עושים?
אני מאמינה ובטוחה שאם אנחנו היינו בממשלה, ראשית בוא אני גם אמרתי זה בביטחון, השבעה באוקטובר לא היה קורה.
את לא יכולה להגיד לי מה אנחנו היינו בממשלה, זה לא היה קורה.
אז אנחנו סביר להניח וככה מתבקש, וזה לא שעושים טובה. ממשלה כשהיא עובדת, היא צריכה לעבוד למען הציבור, לשרת למען, אם זה בכלכלה, אם זה בביטחון, ואם זה בהסברה. וזה לא מה שקורה עכשיו.
אבל תגידי לי משהו אחר, זה הזמן לבחירות?
אחי. הכי נכון.
הכי נכון?
הכי נכון. זה תקופה רעה, זה תקופה רעה, אבל כשיש לך מנהיג רע יותר, עדיף יותר רע.
רגע, שנייה. אני שואל, מערכת בחירות לוקחת בערך 7-8 חודשים.
3-4 חודשים.
אין 3-4 חודשים. אין דבר כזה. קודם כל, יש בחוק, יש בחוק מרגע פיזור הכנסת וכולי. אבל, איך את יכולה לעשות עכשיו, או להכריז על בחירות כשאת יודעת זה ייקח פרק זמן, ובמשך החודשים הללו, הממשלה תהיה משותקת מקבלת כל החלטה גם בנושאים צבאיים. ואיך אפשר לעשות עכשיו בחירות, או לערוך עכשיו בחירות, כאשר את יודעת שתתחיל מערכת הסברה והסברה נגדית, למה זה כן ולמה זה לא, ואנחנו נקלע אולי אפילו למלחמת אחים.
אתה רואה מציאות אחרת היום?
כן, אני חושב
אתה
שצריך...
אתה רואה היום שלא עושים למה אתה אחרי. לא, ולמה...
אבל זה יהיה פי עשר יותר גרוע.
תקשיב.
יכול להיות שצריך לחכות לסיום ואולי כן, אבל
קיימנו,
אני שואל...
קיימנו גם בחירות מקומיות.
לא, אל תשווי את
לא,
זה, באמת.
לא, העולם לא עמד
דבי,
מלכת
דבי,
למדינת
דבי,
ישראל.
דבי, לא באמת. מה את עושה השוואה לבחירות מקומיות?
אני לא
עושה
השוואה, אבל אם אין לנו ראש ממשלה מתפקד, שהוא נשחט על ידי קיצוניים...
למה לא נכנסתם לקואליציה?
למה שאני אכנס לקואליציה?
אולי כדי
מה,
להשפיע?
מה, אתה רואה שגנץ ובני, יש איזה... מישהו מקשיב להם? אני שואלת?
הם נמצאים שם, כי הם חושבים...
יש איזו עסקה של חטופים שעומדת כבר כל כך הרבה פעמים מלמלא הסרטון אתמול, אז לא היו מאשרים שוב למשלחת לנסות לקדם את הנושא הזה.
אבל את יודעת ש...
ומבחינתי, דבי, יום
רגע,
למחרת הם לא היו צריכים.
נילי גם בדרך לשאול שאלה. תראי, את לא נמצאת במסע ומתן, גם אני לא. הפרטים לא ידועים לך, גם לי לא. אבל אני שואל שאלה פשוטה. כל הדרישות של חמאס, הפסקת מלחמה, החזרת החטופים לדרישת חמאס, תלויה בהחזרת אנשי הנוח'בה חזרה, סיום המלחמה. זאת הדרישה העיקרית שלהם.
נו.
נו, אז אפשר לקבל את זה?
23 שנה יכולת
לחסר. עזבי 23 שנה
לא,
עכשיו.
לא, 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 אני רוצה לומר.
לא, אבל
כל
דבי, דבי, תעני לי, תעני לי על מה שאני שואל.
אז אני אומרת לך, מבחינתי,
הפסקת המלחמה והחזרת הנוח'בה?
תפסיק את המלחמה. אתה לא יודע לטפל בנוח'בה?
אני שואל אותך שאלה.
חזרו הנוח'בה, אוקיי, חזרו הנוח'בה.
רגע, רגע.
הם אחר אצלך בבית, הם היו שם גם לפני 20 שנה, גם לפני 20 שנה.
זאת אומרת, עכשיו להחזיר את הרוצחים חזרה?
החזרת? אתה ריבון, יש לך צבא. לא, אבל אתה...
דבי, את לא עונה לי. אני שואל, להפסיק את המלחמה עכשיו, להודיע, נגמרה המלחמה?
מבחינתי, כל מחיר שיחזיר את
ה-128... כולל שחרור, כל המחבלים...
כל מחיר, אני אומרת לך, כל מחיר, מדינת ישראל, הצבא שלנו, לא צריך הודעה מראש מתי הוא נכנס. כשהם נכנסו אלינו בשבעה באוקטובר, הם לא הזהירו אותנו.
הם רוצים ערבויות.
יקבלו ערבויות, אוקיי, יקבלו ערבויות. אבל כמו שאני מכירה את הגופים ואת הארגונים, הם הרי לא ישרדו את השקט הזה דקה, דקה. רק הפעם תהיה יותר ער, ואל תעביר כספים, ותסתכל מה קורה, ותקשיב לתצפיתניות, ושהצבא ומדינת ישראל ושר הביטחון, שיהיו על זה, מה שהם פספסו קצת, קצת הרבה בתקופה האחרונה.
יושבת ראש השדולה למען עוטף עזה. חברת הכנסת דבי ביטון, תודה רבה.
תודה, אני רק לסיום, באמת רוצה לשלוח מכאן חיבוק למשפחות החטופים והחטופות. אני רוצה לומר לך שבסרטון אתמול ראיתי את הבנות המדהימות האלה, אצילות, כל מה שהם עברו, וראינו את הדם ואנחנו מבינים שהם עברו, עמדו בצורה גאה, ניסו אפילו לפתח שיח אנושי ופשוט גאווה. אני מתפללת שכולם בריאים, אני מתפללת לשלומם של חיילי צהל, אני מודה להם על כל מה שהם עושים, ושולחת תנחומים לכל המשפחות שמשלמים מחיר מאוד מאוד יקר.
ואני חובר עלייך. תודה רבה. ואני חובר עלייך.
תודה רבה. שנדע ימים טובים אלה.
הלוואי.
אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.